חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הפרק של היום בהסקט לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם החברים שלנו מסוגת מבשלים באהבה.
אתה מדבר אליי?
את איתנו?
לא.
מה קורה?
מצאתי עוד כתבה מרתקת על שעורה.
בקיצור, אנחנו סוגת והשעורה, בואו נתחיל. הלו, 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 סעורה, 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 סעירה, 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 מה שלומך?
קראת לי סעירה?
לסעורה.
סעורה זה נכון.
סעורה בעין קשורה לסעורה שאוכלים?
חכה לחמש עובדות, אני אספר לך.
אוללי! אולי נתחיל בחמש עובדות וזהו.
לא, 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 אני רוצה הקדמה.
נו, אוקיי.
אני רוצה הקדמה ואו התנצלות.
ממי?
גם בפניך, גם בפני המאזינים.
אה, את מתנצלת?
אני רוצה להתנצל. אחשתי שאני רוצה לבקש ממך.
לא, לא, רגע, בשביל זה נעצור, נעצור את הכל, כן, אני אוריד את הכוס, כן.
תוריד את הכובע.
אני מוכן.
תוריד את הכובע, הפולניה מתנצלת על משהו, תקרא לעומרי שישמע שזה קורה.
לא מוריד אותו, אוכל אותו, כן.
תקשיב, אני לא מוכנה היום לפרק, אני לא מספיק מוכנה היום לפרק וקשה לי עם זה נורא.
בעיני את יותר מדי מוכנה לפרק.
אז זה בדיוק העניין, מה שקרה, אני יכולה לחשוף?
בטח.
התחלנו תחקיר כליל וחמוד על חומר הגלם שנקרא שעורה, ולוקסי כזה ישר לתלמיד הטוב בכיתה, רץ הכי מהר, אומר לי, יאללה, אני סיימתי, ואני כזה, אבל איך? אני צללתי, מה צללתי? שנייה, איפה ריח של קפה? אתם הכנתם קפה בחוץ? סליחה, סליחה.
אני לא מסוגל לגמור התנצלות כאילו, מעל ועטף בלי כאילו.
אני רוצה קפה.
הסחודת, את תחכי.
אוקיי, בקיצור, צללתי לי לקרוא על חומר הגלם המופלא הזה, וכל כך צללתי, שפתאום הרמתי את הראש, ואני קולטת ש11:30, ואתה כותב לי, איפה את חונה? אני עוד מעט בדרך. ואני כזה, מה? אני לא סיכמתי כלום. אני רק קראתי וקראתי וקראתי, ולא הכנתי את השידור כמו שצריך. אז אני עלולה להיות מאוד מבולגנת היום.
אז מגבלות הזיכרון שלך ייבחנו היום, אבל...
היא פשוט כאילו מהממת.
היא מהממת?
כן. ואם אתה לא מאמין, הנה 5 דברים שלא ידעתם על שעורה. תתחיל, כפרות.
ובכן.
כן, בבקשה.
יש לי 5, לא בטוח מה מעניין מספיק בשביל להיות 5 עובדות, אבל אני אתן אותם. מה לא מבט הזה?
מה לא מעניין? זה שעורה, למה אתה מעליב?
אני לא בווייבים טובים עם שעורה. שעורה, כאילו. בואי, אני בצד של ירדנה, אחיתה. מלך אנגליה, אדוארד הראשון, המאה ה-14. אדוארד החמוד המציא מלא חוקים,
כן.
שמרביתם נשארו עד היום, כן. הרבה מהם, לא מרביתם. אחד מהחוקים שהוא המציא זה את שיטת המדידה על ידי גרגירי שעורה. כולה מבוססת על שעורה. גרגר שעורה הוא באורך של 8.5 מילימטר.
תמיד?
תמיד. Mm-hmm. כך ש3 גרגירי שעורה היו שווים לאינץ' אחד. 39 גרגירי שעורה באורך של פוט, ו-117 גרגירי שעורה באורך של 1 יארד.
כמה משועמם הוא היה? שפשוט הוא לקח גרגירי שעורה ובדק
מה... הווי, כאילו מלא.
וואו.
הוא לא, הוא רצה חוקים, והם השתמשו במה שיש. הנה ציפור, בוא נקבע שזה ככה. הנה שעורה, בוא נקבע שזה ככה.
מדינת ישראל, תאמצי. בן אדם משעמם, הוא ממציא חוקים כאלה.
ולא חוקים אחרים.
שלא פוגעים באף אחד. זה יופי.
נהדר.
מאוד מקסים.
כן.
עכשיו אני מרגישה שהעובדה שלי לא...
שעורה בעין, זה אני מאוד סקרן.
אני מרגישה ש...
מה קורה? מה קורה?
העובדות שלי לא טובות.
אני אשפוט. תני לי עובדה.
זה לא טוב.
את רוצה שאני איתן? יש לי 5 עובדות.
לא, יש לי עוד אחת מעולה על שעורה בעין, אבל יש לי גם אחת שהיא כזאת סחית.
תביאי סחית, נו. את סחית. זה מבט נעלב.
אני סחית?
אני? אני?
תגיד, אתה לא מתבייש? עד איזה שעה אני צריכה לרקוד בקלאב כל שבוע בשביל שתפסיק להגיד שאני סחית? מה יהיה איתך?
אוקיי. כן.
איך אתה לא מתבייש? אתה בן אדם
מי שרוקד בקלאב הוא לא סחי.
תגיד לי.
כן.
אתה היית פעם במסיבה כאילו ארוכה כזאת?
כן. סבלתי מכל רגע. אני סחי.
תודה.
אין לי בעיה, אבל גם את. בבקשה. תני לי עובדה.
שעורה בעין. הצבנת אותי. שעורה בעין.
נו.
מה זה שעורה?
מה זה שעורה?
אתה לא יודע מה זה שעורה.
זה הפינק איי, זה שהעין שלך תופח.
בדיוק, זה לא פינק איי. זה לא. שעורה בעין היא לא פינק איי. שעורה בעין זה מצב מאוד מסוים של דלקת באפאף, שגורמת לנפיחות נקודתית בדרך כלל אדומה וכואבת, וזו תופעה מאוד מאוד שכיחה, לכל אחד מאיתנו כמעט היה שעורה בעין, וזה נגרם בעצם מחסימה או של בלוטות החלב, או של השומן באזור, אוקיי? מה רציתי לספר לך על שעורה בעין? קודם כל, למה קוראים לה ככה?
למה?
כי באמת העין קצת מקבלת הריס מקבלים צורה קצת של שעורה.
אריסים?
אריסים, עניים יותר ארוכים כאלה, והם יותר מבריקים ויותר עומדים כאלה.
מעניין.
ברור.
אוקיי.
תמיד שיש שעורה בעין, אז כזה אריסים ככה, הם כאילו נדבקים כאלה, ונראים כמו שערות של שעורה.
אוקיי.
אבל שני דברים מאוד מעניינים, שהרבה אנשים חושבים ששעורה זה סתם כינוי בעברית, אבל גם בלטינית, בעגה הרפואית, קוראים לזה אורדאולום, שאורדאולום זה השעורה.
מעניין.
זה אחד. שתיים, הדבר הכי חשוב לדעת על שעורה בעין.
שהיא?
שרק בשביל זה היה שווה להרים פודקאסט ולהקליט 170 פרקים.
נו.
זה לא מדבק.
לא מדבק שעורה?
לא. שעורה בעין זה לא מדבק.
אז מה מדבק? הפינקיים מדבק?
דלקות בעיניים מדבקות.
דלקות רגילות.
כן, שעורה זה לא מדבק.
לא מדבק.
לא, זה נגרם מזה של בן אדם, קם בבוקר, נחסמה לו בלוטת חלב, וזהו.
יש, אפשר לפוצץ את זה כמו חצ'קון?
לא מומלץ.
לא?
כאילו, הרבה פעמים זה הטיפול, אם זה לא עובר, אבל צריך לעשות זה אצל רופא עיניים, תחת...
זה עובר מעצמו?
זה יכול לעבור מעצמו, זה יכול self-limited, אבל בעיקרון צריך לעשות קצת שטיפות סטריליות, זה מאוד מאוד עוזר. אבל יש מקרים שזה ממש מחמיר, שצריך גם משחה אנטיביוטית, לפעמים אפילו בבליעה, אם זה ממש חמור.
מה את אומרת?
אני כשהייתי ילדה, היה לי מלא שעורות פנימיות, שזה הכי סיוט.
שזה מה? מה זה פנימי?
זה בתוך העין, כאילו לא רואים את זה,
בתוך
בתוך האפאף, ואז כאילו הופכים לך את האפאף כדי לנקז את זה.
אוללי.
ככה הופכים.
סקסי זה לא.
לא.
עובדה מה?
כן.
ובכן, האומה שהשעורה הכי, הכי, הכי חשובה בתרבות הקולינרית שלה היא, הוא, הם.
תפתיע אותם.
את יודעת?
האומה שהשעורה הכי חשובה.
כן. אין מצב. אין אף אחד. תנסו אתם.
אני יודעת.
תן לכם מחמש אחורה.
אני יודעת, אם אתה אומר שזה מפתיע, אז אני יודעת. כי יש שתי אופציות. או מדינה צפונית קרה מאוד ביבשת אירופה.
אמרתי אומה.
מה זה אמרת אומה? מדינה.
מדינה זה לא אומה.
אז הצד השני, אני יודעת מה התשובה.
נו.
טיבט.
טיבט. השעורה היא הגרגר המרכזי בטיבט, זה האורז שלהם, זה החיטה שלהם, זה הבסיס שלהם להכל.
ולכן זה מסביר שני דברים.
ש?
אחד, למה האוכל בטיבט לא כזה טעים?
אז את מודה שהשעורה לא טעימה, זה משתום ממש
לא,
קורה
לא,
פה?
לא, זה לא מה שאמרתי.
הוא צם מהקשרו.
לא, כי הלחם, לחם שעורה, זה לחם מאתגר.
כן.
כי הוא לעשות מזה בצקים, זה דבר מאתגר. דבר שני שמאוד מאוד מרתק, ובגלל זה ידעתי את זה, זה שיש היום סברה שהיא בויתה הרי בשני מקומות במקביל, שאחד מהם זה מה שאנחנו מכירים, שבטח תכף תספר, ושהשני זה טיבט, שהם בלעדינו בייתו את הסיפור הזה.
ללא שום קשר.
ללא מגע יד אדם הערבי.
עובדה הבאה.
אמרת, סחי, אני אתן לך סחי.
או, נראה אותך, כן.
למעלה מ-150 מיליון טון של שעורה מגודלים בעולם מדי שנה, כשהמובילה בגאון ובבירור היא
הם.
רוסיה, הסם החיטה הגדול של אירופה, והיא אחראית ל-13% מכל השעורה בעולם. אחריה, לא מעט מדינות, ספרד, גרמניה, קנדה, צרפת ואוסטרליה, אחר כך טורקיה, אנגליה, אוקראינה וארגנטינה. ולכן כל הבלגנים האלה שקורים שם בין רוסיה לאוקראינה, הם מאוד מאוד משפיעים על מחירי השעורה והחיטה.
אכן כן.
כן.
זה, על כל העונה הזאת הם משפיעים בערך.
כן, כן. עונה מושפעת.
אהבתי.
עונה תחת השפעה.
כן. אוקיי.
ואחרונה.
לא. כן, זה האחרונה שלי.
כן.
גם השעורה השתתפה בניסויים של סוכנויות החלל בגידול צמחים בחלל.
ייי, גם אני הולכת לחללית.
גם אני, זה רק הגיוני, מדובר בדגן, שיודע לגדול, בתנאים קשים, וכו וכו וכו. אם יש לו סיכוי כל כך טוב לגדול בכדור הארץ בתנאים שהוא גדל, אז יכול להיות שגם בחלל.
כן. חללית.
אבל למה אני מזכיר את השעורה? למה היא מיוחדת? הרי כל פרק אנחנו אומרים, גדל בחלל, לא גדל בחלל, זה כבר נהיה פסה קונקסה.
זה נהיה כבר ברמה שדגן שלו עולה לחללית. מה זה יושב? אומלה? דגן תחוי.
ובכן, אחד הניסויים של סוכנות החלל היפנית, ג'קסה, או אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה JAXA, סוכנות החלל היפנית,
כן.
היה בשליחת שעורה לגידול בחלל, על מנת לייצר בירה. הם אומרים, יש מספיק דגנים שיגדלו בחלל, ואנשים יאכלו אותם, אבל מה הם ישתו?
יש גם את הקטע של הוויסקי היפני.
נכון.
הם גם אוהבים וויסקי מאוד, אז הם פשוט רוצים אלכוהול.
למה לא?
אם אנחנו גורם בחלל, וואי!
נסיעות נורא ארוכות, צריכים להעביר את הזמן איכשהו.
בסחרחורת הזאת שסביב כדור הארץ, חמודים. אני חשבתי שהם פשוט שמו אותה לחללית בשביל להיפטר ממנה.
לא. אבל אם כבר אמרת את זה,
כן.
ובואי נשים את הדברים על השולחן, what the fuck שעורה?
מה זאת אומרת what the fuck?
את מי זה מעניין? מה זה שעורה?
שעורה.
איפה רואים שעורה בישראל?
כל מקום, מלא.
כל מקום.
היא צומחת בר, תקשיב, שעורה, היא אחת משבעת המינים. אוי ואבוי לנו, אם נסתכל על הדברים רק דרך החור הקטן של מה שנמצא על הצלחת שלנו בבתים היום.
או קיים בסופרים.
או קיים בסופרים. אנחנו מחויבים להסתכל על הדברים קצת בזום אאוט, מי זה מחויבים, אתה ואני, ולהגיד חמודים, היא אחת משבעת המינים, היא הייתה כאן מאוד מאוד חשובה. קודם כל, אנחנו ארץ חיטה ושעורה. היא הייתה כאן חשובה מימים ימימה.
Mm-hmm.
והיא קצת נגוזה, היא קצת נעלמה, היא לאט לאט כאילו...
קצת הרבה.
כן, בואי. ברור שכשאנחנו מסתכלים עליה ברמת המקרו, היא גידול מאוד מאוד חשוב.
Mm-hmm.
אבל היום 70% מהשעורה שגדלה בעולם, גדלה כמספו, לחיות.
Mm-hmm.
היא בעצם מחזיקה את תעשיית הבשר.
כן.
אבל רק 30% ממנה נאכלים. על ידי אנשים, וגם זה ברוב המקרים בכלל לא כמאכל שמה שנקרא תיקח קפה תאכל, אלא בדרך כלל בשביל ייצור בירה, בשביל ייצור וויסקי, כל הלטת שעורה בעצם שמייצרים ממנה, זה השימושים העיקריים שלה.
גם.
אבל עדיין אנחנו אוכלים אותה, וסביב השולחן פה יושבים שני אנשים שמאוד אוהבים שעורה. אנחנו פוגשים אותה בצלחת בישראל בעיקר כגריסי פנינה.
אותם אני מאוד אוהב.
בבקשה.
בבקשה.
רגע, ובירה אתה לא אוהב?
לא.
גם אני לא. וויסקי אתה לא אוהב?
לא.
גם אני לא.
שידוך מהמגן עדן.
משק בית משותף.
משק בית משותף.
כן, כאן גרים בכיף. אנזל, לוקסי, גריסי פנינה.
אבל אנחנו צריכים באמת לעשות אולי איזה פרק על בירה, כדי שאולי שנינו ריקינדל דה לב למשקה הזה.
אני אגיד לך כזה דבר.
נו.
יש בירות שטעימות לי. לא רבות.
אני אוהב שנדי.
זה כזה חמוד.
סיפי ספייט לבירה, אני אוהב את הבירה.
זה חמוד. אתה יודע שפעם היה לי לקוח, כשהייתי ברמנית בסווינג, כשהיינו עושים שנדי, אז היינו שזה למי שלא יודע, זה שני שליש בירה ושליש ספרייט, אז היינו מסמנים את זה בפלח לימון, כדי שנדע שהגשנו כרגע שנדי. והוא תמיד היה מבקש את השנדי בלי פלח לימון, היינו יודעים מה לקוח קבוע, כדי שאף אחד לא יודע שהוא בעצם מדלל את הבירה שלו, כי הוא לא מסוגל.
כי הוא סחי כמוני. ודובדבן, לא הייתם שמים דובדבן מרצ'ינו כזה?
לא, לא.
טעים בפנים?
לא.
טוב, מה זה שעורה? בואי נדבר על זה, בואי נשים את הדברים על השולחן.
בואי נסביר מה זה שעורה.
כן.
אורדאום וולגרי, השעורה הנפוצה, חברה נוספת במשפחת הדגנים, דגן שגדל באקלים ממוזג סביב העולם, ולדע לגדול גם בעוד סביבות אקלים, תכף נדבר עד כמה סובלנית וסבלנית היא השעורה. מדובר באחד המינים הראשונים שבויתו על ידי אדם, וכל זה מביא בעצם את השעורה להיום, להיות הדגן הרביעי בחשיבותו בעולם. אחרי תירס, אורז וחיטה. Mm-hmm. כלומר, למרות שמה שאמרנו בהקדמה, ש-70% מהשעורה בכלל לא מגודלת לצורכי מאכל אדם, עדיין היא דגן מאוד מאוד חשוב, בגלל שהוא מחזיק רבים מהיצורים שחיים על פני כדור הארץ.
Mm-hmm.
יצור מאוד סטגלטן, היא מתמודדת יפה עם קרקע מליחה, או קרקע שמשנה את אחוזי המלח בתוכה. כלומר, גם היא יכולה להיות על קרקע, ופתאום השינוי באחוזי המלח, היא תשרוד את העניין.
היא, אפילו הצמח שהכי שורד,
כן.
שינויי קרקע של מליחות.
היא גידול שעומד יפה בחום. היא אמנם יותר רגישה לקור ולעודפי מים, אבל היא יודעת גם להתמודד עם קור. אולי לא כמו חיטות החורף, או השיפון שגדל בצפון אירופה, אבל היא בהחלט יודעת להיות גידול חורף, נגיד בבריטניה או באוסטרליה. היא מאוד טולרנטית לבצורות. Mm-hmm. כלומר, ממש לתקופה שאין מים, היא יודעת לשמור על עצמה, וכשהמים יחזרו, היא תדע לשקם את עצמה. ממש אם יש פתאום תקופות של קושי במהלך הגידול, mm-hmm. אז היא יודעת כאילו, אוקיי, היה קצת קשה, אבל אני אתמודד ואני אתגבר, בניגוד להרבה מאוד גידולים אחרים, שמשבר של מים, או משבר של ברד, או משבר של גשם, ממש יכול להשמיד שדות שלמים. וגם, זה גידול עם זמן גידול קצר. מה שאומר שאם יש דרמות אקלימיות, אז הן נמשכות על פני תקופה קצרה. כלומר, זה לא עכשיו גידול שצריך 7-8 חודשים לגדול, והוא חשוף הרבה יותר לפגעי הטבע. בקיצור, כל הדברים האלה הופכים את השעורה לגידול שמאוד חשוב לנו היום, בעולם שהולך ומתחמם ומתחרפן, כך נגיד, כי אנחנו גם מתייבשים מצד אחד, וגם נידונים לשערות וברד ושיטפונות מהצד השני.
היא קשוחה.
היא קשוחה, בדיוק. אבל היא קשוחה גם בטעם, וזו הדרמה שלה.
כן.
שבסופו של דבר, כשאתה שם אותה ליד החיטה, אז החמודה הזאת, היא יש בה פחות גלוטן, מה שכביכול הופך אותה ליותר בריאה, אבל היא פחות קל להיפות איתה. והלחם שלה היא הרבה פחות רך ועדין, ויותר קשוחה. גם בטעם, וזה מה שבסופו של דבר הוציא אותה מהרבה מאוד צלחות סביב העולם. אבל כמו בכל המחקרים שמנסים למצוא לנו את האוכל של העתיד, אנחנו כן נוסעים עינינו עכשיו לסעורה ואומרים, אוקיי, אם את יותר עמידה, אז אנחנו רוצים לבדוק מה את יכולה לתת לנו בעתיד. מה שחשוב לדעת שסעורת הבר, שממנה בויתה הסעורה של ימינו, שאלת, אבל איפה היא הסעורה הזאת? היא מאוד מאוד נפוצה. היא נפוצה גם באזור שלנו, גם במערב אסיה, גם בצפון מזרח אפריקה. היא עדיין גדלה ליד שדות סעורה שמוגרו כדי לגדל בהם גידולים אחרים. היא ממשיכה לגדול שם בצידי השדות. מתחת לעצים, במטעים, בפרדסים, צידי דרכים, אפשר לראות אותה בהרבה מאוד מקומות. כמובן שיש גם סעורה מבויתת, שאתה יודע, פלשה לבר. כלומר, זה תהליך דו-כיווני. ולכן אני חושבת שחשוב לדבר שנייה על איך מבדילים בין סעורה לחיטה.
בואי.
כי היום אתה הולך עם הילד לטיול, אתה תראה שיבולת, סביר להניח שתגיד לילד, זה חיטה. לא תמיד זאת תהיה חיטה, אז איך תבדילו? קודם כל מבחינת זמנים, קציר שעורים הוא מוקדם יותר מקציר חיטים, כלומר, בתקופות שלפני שהחיטה מבשילה, אם אתם רואים שיבולת יותר צהבהבה, כנראה שמדובר בשעורים. נגיד אזור פסח, מה שאתם רואים צהוב זה שעורה, זה לא חיטה. החיטה שהיא מוכנה לקציר היא בגוון חום זהוב, השעורה יותר בהירה, יותר צהובה, יותר בהירה מהחיטה. אתם יכולים לראות שהשיבולת של השעורה היא יותר ארוכה, כלומר, השוונצים שלה, וגם כל המבנה זרעים, אז הוא הרבה יותר ארוך מזה של החיטה. אתם יכולים לראות, אם תפתחו, שגרעיני החיטה הם יותר שמנים ועגולים, וגרעיני השעורה הם יותר צרים וארוכים. והכי חשוב, כשאם תכופפו את השיבולת, אז אתם תראו שבשעורה יש שערות קצרות. היא אכן יותר שעירה. כלומר, בחיטה יש רק את השערות הארוכות של השיבולת, אבל אם תקופפו, אין שערות קצרות. בשעורה יש גם את הקצרות. היא פשוט שעירה.
שעורה שעירה.
שעורה שעירה, ככה אפשר להבדיל בין שתיהן.
אוקיי.
עוד דברים שאתה רוצה לדעת עליה?
אשמח.
פיצחו לה את הגנום.
מזל טוב.
בשנת 2012, גילו שיש לה 14 כרומוזומים, כמו חלק מזני החיטה. אנחנו יודעים שיש שני זני שעורה עיקריים שבויתו. אחד זה עם שתי שורות גרעינים, והשני זה עם שעורה רב-טורית, מה שנקרא, שש שורות של גרעינים. תורף, תחשוב איזה בוקה גרעינים יש שם. וזהו, ועוד דבר נורא מעניין, זה שניסו להחליא אותה עם קרובות משפחה שלה, שזה קצת סוטה. ניסו להחליא אותה עם חיטה.
ו?
הצליחו.
ומה יצא?
לא כל כך טוב.
או לא להיט.
כמו בני דודים ששוכבים.
כן, הוא ילד נחמד, אבל משהו שם קצת אוף.
אוקיי. וגם ניסו עם שיפון, אבל לא הצליחו.
הוא לא מאה.
הוא לא מאה. עדיף שלו. זהו, בקיצור, זה מה שצריך לדעת השעורה. יש עוד המון לספר עליה, אבל אני חושבת שבשלב הזה חשוב לעצור ולהגיד מאיפה היא מגיעה.
שתי מים, כי זה ארוך.
אני אשמח. זה ארוך ומרגש.
זה ארוך ומרגש, ויש לי מלא נושאים ותתי נושאים ופתיחות סוגריים, אבל אני אשתדל לקצר. אנשים, יהיה בסדר.
אנשים, הוא יושב מול שני דפי פוליו בכתב צפוף.
כן.
כן, אני נשענתי אחור.
השרידים הכי עתיקים של שעורה התגלו בכל מיני אתרים ארכיאולוגיים ברחבי העולם, כפי שאמרת, כבר מלפני 11,000 שנים רחבי העולם, אבל באזור הסער הפורה. בואי, נתמקד.
נכון שכל פעם שאומרים השער הפורה, אז נזכרים באיו היה?
לא אני, זה לא הסוציאציה שיש לי.
אוקיי. Okay.
לא בטוח. לא משנה, בקיצור, יש שני אתרים שמעניינים במיוחד, אוקיי?
Okay?
אחד הוא אתר תל אבי חורירה בסוריה, שם חפירות גילו עדויות לסעורה תרבותית, כן? משנת 8800 לפני הספירה.
תרבותית.
תרבותית. מה שמצאו היו גרגירי שעורה חרוכים, כלומר כאלה שקלו אותם, שימשו כנראה או לתזונה או ליצור אלכוהול. האתר השני והיותר מעניין הוא העיר יריחו. אין תשואות, אין, אנשים לא מתרגשים, אני תמיד מתרגש כשזה מגיע מפה, מהאזור שלנו.
היא משלנו.
היא משלנו. שם מצאו שרידי שעורה, גם גרעינים, אבל גם צמחים, שהתגלו ביחד עם כל מיני כדי חרס, ומה שמעניין זה שההיסטוריונים תארחו אותם גם לאותה תקופה מלפני 11,000 שנים, קצת פחות, אבל העיר יריחו נוסדה לפני 11,000 שנים. כלומר, אז התחיל הישוב שם. מה שאומר שפחות או יותר זה קרה באותה תקופה, ואז מה קדם למה? האם הביאו כבר את הידיעה על הסעורה התרבותית לעיר יריחו, שם רק היא התגלתה, או לא? ואם אנחנו בגאווה מקומית, אז אמרת, מיפו את הגנום ב-2012, אוקיי. אז את הגנום של הסעורה, מיפו מזרעים בני 6,000 שנה, זה הגנום העתיק ביותר של סעורה ששוחזר עד היום, גנים שהתגלו פה במערת יורם במדבר יהודה.
זה כל כך מקסים.
נכון?
כן.
We rule.
אז זה בעצם מפה.
היא מאוד קדומה, היא בעצם מהדגנים ששיחקו את המעבר בין ציידים לקטים לתרבות חקלאית מיושבת. היא הייתה שם, בכל התהליך צפתה בו. זה ממש מרגש. הפרעונים אהבו אותה והשתמשו בה במזון ורפואה עתיקה, גם בשלו אותה כמובן לבירה, אבל עוד שימוש מרכזי ומאוד מעניין שהיה לה היה מטבע. הפועלים, וביניהם גם אלה שבנו את הפירמידות, היו מקבלים תשלום גם בצורת צהורה.
לכו תקנו לכם משהו יפה, או
תאפו לחם. או תאפו, או תחיו.
כן.
תאכלו. אחר כך יש לנו את יוון ורומא, גם שם הצהורה שימשה גם לתזונה של פילוסופים יוונים כדי לחזק את המוח, אבל גם לגלדיאטורים רומים כדי לחזק את השרירים. היא סימלה תואר וחוזק והרבה דברים. בימי הביניים באירופה, המזון המרכזי של האיכרים, בעיקר שימשה כמובן לבירה, אבל מה שמעניין זה האפיון של סעורה בחוקי משפט קדומים. זה מה שמסביר לנו כמה היא הייתה חשובה.
מה זאת אומרת?
היא הופיעה והשפיעה על תרבויות עבר מההתחלה, אוקיי? השומרים הם אחת התרבויות הכי עתיקות, אלה שהמציאו את הכתב, כן. הכתב יתדות, בעצם סמלים שנחרטים על לוחות חיימר. אחד הסמלים שהשתמשו בו וחוזר על עצמו הרבה 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 בהרבה כתבים היה הסימן לסעורה.
אוקיי.
במסופוטמיה העתיקה, הסעורה לא רק הייתה מזון בסיסי, השתמשו בה גם כיחידת מידה, כמו המלך אדוארד שלנו, וגם בכל מיני הקשרים של מיסוי וקודים משפטיים. היא הייתה סטנדרט. אחד המשפטים העתיקים, אני לא מדבר על משפט תחבירי, אלא משפט טרייל, אוקיי? בית משפט, נמצאים על לוח כתב יתדות מהעיר לגש משנת 2500 לפני הספירה, משפט שעסק בהקצאת מנות סעורה, ומסביר את הפרקטיקות המנהליות של אותה תקופה, הוא מראה כמה הסעורה הייתה אינטגרלית בחיי היומיום. זה מופיע עוד במלא קודים ותקנות מאוד מאוד עתיקות, חוקי עונמו, זה קובץ חוקים מאוד קדום מלפני 4,000 שנה, חוקי יסוד, דמייני את לוחות הברית, עשרת החוקים, אז שם יש יותר, לדעתי, 40 או 50 חוקי יסוד, ביניהם כל מיני, כמה שקלי כסף צריך לתת לבן אדם ששברת לו את השיניים וכל מיני כאלה, אבל שני
חוק יסוד.
כן, אבל שני חוקים מתוך החוקים האלה מתייחסים לסעורה. החוק הראשון הוא, בן אדם שמציף שדה של רעהו, צריך לפצות אותו בקור סעורה, זה יחידת מידה של 300 ליטר סעורה, על כל איחו של שדה, שזה שטח של 3.6 קילומטר, זה החוק הראשון, והחוק השני, אם בן אדם נותן או מזכיר את השדה שלו לאחר, ואחר לא מגדל, לא מטפח אותו, ונותן לשדה למות, בעצם השדה מאבד את החיות שלו, הופך לשממה, אז האדם הזה צריך לשלם לבעל האדמה, 3 קור סעורה על כל אוך שדה שהוא הרס לו.
אוך, איזה חוק, יאללה.
אוך, אוך, אוך. יש לה עוד כל מיני השפעות על ההיסטוריה, המגפה השחורה וכל מיני כאלה, אבל לא נראה לי שניכנס על זה.
יש לי כל מיני שאלות לעניין הזה.
אוקיי.
קודם כל אמרת שהם מצאו גרגרי סעורה בני 11,000 שנה, מבויתות. אבל רק חשוב להוסיף שמצאו גרגרי סעורה הרבה 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 יותר קדומים של סעורת בר.
כן.
שהשתמשו בהם, אבל זה לא היה מבוית. נכון. זה לא היה, זה תמיד מרגש.
הצמח מאוד עתיק.
הצמח מאוד עתיק. ודבר שני, באמת להזכיר את העניין הזה, שהיום מבינים שבאמת בטיבט ביטו אותה במקביל. שבעיניי זה מדהים, תמיד זה מדהים אותי, שתרבויות נפרדות הבינו את אותו תהליך על צמח מסוים, והבינו שהוא יכול לחלקל אותם ולהזין אותם בצורה יעילה. והסיבה שאני מתעכבת כאן בסעורה לעניין הזה, זה שהאקלים בטיבט והאקלים פה במזרח התיכון, הוא שונה לגמרי. כלומר, בטיבט אנחנו מדברים על אזור הררי, ואנחנו מדברים על כמויות גשמים אחרות והכל, וזה שוב מדגים לנו את הסתגלתנות של העשב הזה בעצם.
אותי מה שמושך בזה, ובצורה מדהימה, זה הדיסוננס. בין טיבט שגידלה את הסעורה לפני 11,000 שנים, ומשתמשת בה עד היום, לבין ישראל שגידלה את הסעורה לפני 11,000 שנים, והיא פשוט נעלמה.
זה נקודה שאני מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו נתעכב אליה, שנדבר שנייה על הסעורה בארץ ישראל, מה קרה לה לאורך השנים? הרי כמו שאמרנו, שיבת המינים, ארץ חיטה ושעורה וגפן תאנה ורימון, וכולם קיימים עד היום וכולם חזקים ומשמעותיים.
אחת מחמשת הדגנים.
והיא אחת מחמשת הדגנים, ובכל זאת היא איבדה מגדולתה, mm-hmm. פינתה לגמרי את הבמה לחיטה, וזה לא שהיא נעלמה לגמרי. ואני רוצה שנתעכב על זה ונדבר שנייה לאיפה היא נעלמה, לאן היא הלכה ומה העתיד של הצופן.
בואי.
אז אנחנו מתקשרים. לרועי בן דוד, דוקטור רועי בן דוד, הוא חוקר במכון וולקני, הוא מטפח וגנטיקאי של תבואות חורף. Mm-hmm. יש לו מחקרים מרתקים על שעורה.
בואי נתקשר.
הלו.
שלום. אז איתנו על הקו דוקטור רועי בן דוד, חוקר במכון וולקני, מטפח וגנטיקאי של תבואות חורף. שלום, מה שלומך?
אלן, 100%. טוב להיות איתכם.
גם טוב להיות איתך, יש לנו המון שאלות על שעורה. אנחנו בדיוק בשלב של התוכנית שאנחנו רוצים להבין את היחסים של מדינת ישראל עם השעורה, כי אנחנו יודעים שהשעורה גדלה בארץ בעבר, יש לזה עדויות בתנך, יש ממצאים ארכיאולוגיים, אבל מה עבר עליה מאז ועד היום? תמיד היה גידול שלה?
שעורה באמת גדלה מתחילת הסיפור, לפחות שאנחנו מתרסים לחקלאות, אז יש לנו את ראשית החקלאות, המהפכה הנאוליתית ואת חבילת הגידולים שתורבתה בדרום מזרח טורקיה, אז שעורה יחד עם חיטה ואפונה וחמצה היא אחת מהם. גם גידולים ראשונים שבעצם ביססו את המהפכה החקלאית, ומאז ועד היום היא כמובן גדלה באזורנו, היא כמובן הפכה להיות בדומה לחיטה, גידול גלובלי, גדלה בכל הירשות כמעט. בארץ ננוע מהר במנהרת הזמן, ונגיע למאה הקודמת, או לראשית המאה הקודמת, בעצם עם ראשית התנועה הציונית וראשית היישוב העברי בארץ, השוק בארץ או המשק החקלאי, המשק ברובו משק פלסטיני, שפלחים פלסטינאים מקומיים, שעורה וחיטת דורום היו גידולים המרכזיים.
והיו מגדלים אותה לצורכי קמח או לצורכי מזון לחיות?
ממה שניתן לקרוא ולראות, עיקר השימוש היה באמת למספו, זה נחת בעלי חיים. כשמדברים למספו, אנחנו מדברים על זה שקוצרים את הצמח, תרם הבשלה מלאה של הגרעינים שלו, קוצרים אותו באביב, סביב פסח, וקוצרים אותו בעצם ירוק, לשחת, שם טכנולוגיות של תחמיץ, שניתן להחמיץ אותו, ומגישים אותו בעצם כמזון סיבי גס למנת ההזנה, בעיקר של בקר, משק החולבות. ניתן גם, ועוד פעם, ניתן להשתמש בגרגירים של השעורה להזנת בעלי חיים, זה גם שימוש שכנראה היה מאוד נרחב, בעיקר, והוא נרחב עד היום, בעיקר בשוק הכבשים, וגם מייבאים היום חלק גדול מהמנה של בעלי החיים בענפים אחרים, מגרגירים, ושעורה שם היא אחד התוצרים המרכזיים שאיתו מבינים.
אבל זה היה ככה מאז ומעולם, או שבתקופה יותר קדומה, יותר אכלו אותה, וזה הלך והפך לשימוש למספוא עם הזמן?
אני חושב שזה בדרך כלל, יש את שני השימושים האלה במקביל, זאת אומרת, זה אופל, תחשוב על משק, משק חקלאי מסורתי, יש לו גידול שיכול לשמש אותו גם לזה וגם לזה, תלוי גם כמובן בעונה, מדברים על גידול פלחה, זאת אומרת, זה גידול שלא משקים אותו, הוא לא מושקה, מסתמך אך ורק על משקעים, ומאוד מאוד תלוי בעונה גם, איך השדה מצליח למלא את הגרגירים, איך השיבולים מצליחים בעצם למלא את הגרגירים בצורה טובה, איך היבול,
כן.
ובהתאם גם לתנאי הסביבה, אתה בוחר באיזה שימוש להשתמש בגידול, זה מאוד מאוד נוח שיש לך גידול שהוא רב תכליתי.
בטח.
אז באמת דיברת על התקופה שהפלסטינאים היו כאן, וכשקמה מדינת ישראל, אז אנחנו רואים צמצום בגידול של השעורה?
אז פה יש איזשהו סיפור שאני חושב שהשעורה והגידול לחיטת הדורום, שניהם היו הגידולים המרכזיים, הם בעצם מה שנקרא שותפים לפחות חלקית לאותו גורל, והמשק העברי שהתחיל להתבסס בו, פה נניח בתחילת המאה הקודמת, לקראת שנות ה-30 וה-40 וכהנה, כמובן שעשה שינוי דרמטי במגזר החקלאי, המשק הפך להיות משק, המשק היהודי שנכנס והתבסס, היה משק שהתבסס על מיכון, שיטות מתקדמות יותר, ובעצם משק גידולי שדה מודרני. אחד הרכיבים היה גם הנושא של זנים, וגידולים, והאימג' הזה של חיטת לחם, שהיה מאוד, כנראה מאוד חסר למייסדים, ראשוני המתיישבים, מאוד מאוד חיפשו את למה שמורגלים בעצם מאירופה, וזה חיטת לחם, כן? היו גם זנים מסורתיים של חיטת לחם. זה לא שלא היה פה חיטת לחם בכלל, אבל התהפכה הקערה, שני הגידולים האלה פחות או יותר נדחקו בתהליך יחסי די מהיר. זה עכשיו, מה מיוחד בסעורה? אמרתי ששני הגידולים, גם חיטת דורום וגם סעורה, הם כאילו חולקים את אותו גורל. בסעורה, אני חושב, עוד איזשהו אלמנט מאוד מעניין וייחודי, ואפשר לראות זה ממש במספרים. זאת אומרת, עד 1953 ו-4, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של הלמ"ס, יש לנו 800 אלף דונם סעורה. עדיין רובם במשק הפלאחי הערבי, אבל יש פה 800 אלף דונם סעורה, זה כמות מאוד מאוד זולה. היום חיטה, כיום, שהגידול הנרחב ביותר בארץ, הנפוץ ביותר בארץ, מגיע למיליון דונם, 1.1 מיליון דונמים. זאת אומרת, יש לנו פה גידול שעדיין היה מז'ורי וגדול, אני מדבר איתכם עד 54. מה שקרה ב-54 זה שהגידול הזה סבל מאפידמיה של מחלת הרשת, זאת פטריה שתוקפת את הגידול ומביאה לאובדן ניבול מאוד מאוד כבד. למעשה היה את בוב קנט, דוקטור בוב קנט, שבעצם עבד בזמנו על לנסות לפתח זנים עמידים לפטריה הזאת. זה פחות הצליח, הזנים שהיו דאז במזרע, הזנים המסורתיים והזנים שהשתמשו בהם היו כולם רגישים מאוד, וזה פשוט תן מכה ניצחת לתהליך שאמרתי שכבר היה ברקע, התהליך הזה של אינטרודוקציה של זני חיטת לחם. זה גם מחלה שמחייבת בדרך כלל, אתה רוצה להימנע ממנה, להמתין 3-4 שנים במחזור הזרעים, עד שאתה חוזר לגידול הסעורה, כי זו מחלה שיודעת לקיית בקרקע, ולחכות לגידול גם שנה אחרי זה.
נועלה.
דעתי, בסביבות 56-57, דובר פה על פחות מ-300 אלף דונם, זאת אומרת, ירידה של סביב 60-70%, ומשם זה רק המשיך.
אוקיי.
וואו.
הגידול הזה למעשה כמעט נחק. ובמהלך השנים היו באמת משקים מאוד מובדים שגידלו אותו. אני יכול לציין את אדי מורטון משובל, שבעצם גידל אותו בקיבוץ שובל בשנות ה-90 וה-2000, בסדר גודל של 5,000 דונם. זה פחות או יותר הכיף שהיה לגידול העד.
כן, זה כל כך, אתה מבין, הכמויות כל כך יורדות, שממש אפשר לנקוף בשמות החקלאים שעדיין המשיכו והתעקשו על הגידול שלו.
נכון.
בוא נגיע, אבל באמת לימינו, אנו עושים מחקרים במכון וולקני סביב הסעורה. מה זה המחקרים האלה? מה המטרה שלהם בעצם?
המטרה שלנו היא לנסות, לא רק עם סעורה, לנסות לגוון את מחזור הזרעים, או לגוון את סט הגידולים שיש ליוגבים בארץ לגדל. זאת אומרת, חיטה, הרבה פעמים בשדות פלחה, זה כמעט האופציה היחידה. משתמשים בשנה רביעית עם איזשהו סוג של קטנית, יכול להיות טלטן או בקיה, בשביל לשבור את הרצף הזה, כי היבולים מאוד מאוד נפגעים אחרי שנה, שמגדלים גידול אחרי גידול אחרי גידול במונוקולטורה, ולכן, למרות שסעורה וחיטה הם לא מאוד מאוד שונים, אנחנו חושבים שכל גידול שיכול לגוון את המערכת הזאת, זה דוגמה קלאסית איך מגוון, יכול גם במקרה הזה לסייע ברמה האגרונומית החקלאית. הסעורה, בזכות העבודה שנעשתה במשרד החקלאות, גם על ידי מדריכים חקלאים וגם בוולקני ועל ידי אנשים טובים, היום הסעורה חזרה להיקפים של 60 אלף דונם, ובעצם היא גידול שנמצא בעלייה מאוד מאוד איטית, אבל באיזשהו עלייה.
התאוששות.
חברות הטיפוח, ביניהם אנחנו שעושים טיפוח, חזרו ולטפח סעורה. מה שלא נעשה הרבה מאוד שנים, הזנים שהשתמשו בהם פה היו בני 40-50 שנה, עכשיו יש כבר זנים חדשים שנכנסים לשוק, וזה בלי זנים חדשים ובלי עבודה של טיפוח והשבחה, אין סיכוי שגידול כלשהו יצליח להתבסס. אז אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה גם עם אנשי הזנה ברפת, ניסויים שבדקו קודם כל את היבולים של הסעורה אל מול חיטה, אחרי זה את ההזנה שלהם, איך הפרות בעצם השפעה על תנובת החלב ואיכות החלב, והראינו בעצם שהסעורה היא אלטרנטיבה, חלופה נהדרת לחיטה, אם אפשר, יכול גם להעלות את היצרנות ואת היבול, ככה שגם היוגב, החקלאי, הצמחי וגם הרפתן, יכולים להיות מרוצים. זה תהליך מאוד מאוד ארוך וסיזיפי לשכנע בעיקר את הלקוחות הרפתנים להשתמש בשחת או בתחמית סעורה.
כן.
אבל זה קורה לאט לאט.
מה נראה לך, צופן לנו העתיד, לאן עוד אפשר לפתח את הסעורה?
בהיבט הזה אני אציין איזשהו מחקר חדש שמתחיל ממש בימים אלו, מבחינת כל גידול שלו נעבוד עליו כמטפחים, כמי שמנסים להשביח אותו, על נושא של מקורות גנטיים, וחומר גנטי אקזוטי הוא חשוב מאוד. זאת אומרת, עבודה היום בטיפוח המודרני מצטמצמת, הזנים מצוינים, אבל האתגרים, אתגרי שינוי אקלים והדרישות גם לאיכות, גם אם זה למאכל אדם וגם אם זה לצרכים אחרים, הן מאוד מאוד גבוהות ומחייבות כל הזמן לחפש ולמצוא גנים ותכונות חדשות. בהקשר הזה אנחנו מתמקדנו, היה לנו ניסיון פנטסטי בסחיטה, אז בעצם השלב הבא היה להסתכל בעצם על השעורה, עם הרבה מאוד זנים מסורתיים שגם הם בעצם כבר לא קיימים ונעלמו. אנחנו בעצם עכשיו נכנסנו לאיזשהו פרויקט שמתחיל ממש בימים אלו, לבנות בעצם את ארץ שעורה, מאגר גנטי חשוב מאוד, שיכול לשמש, להביא הנה זני, לשחזר את אותם זני, לשמור אותם בבנק הגנים, זה נעשה עם בנק הגנים הישראלי, ואנחנו מאוד מאוד סקרנים לראות איזה אוצרות נמצא בחומר הזה. אני רק יכול להגיד שאם אתם בטח מכירים את חגי בן יהודה אופה, אז הוא הרבה שנים הולך איתנו בנושא של הזני חיטה מסורתיים, אבל גם פתאום התחיל לעניין אותו בנושא של הזני שעורה מסורתיים, ואנחנו בעצם מתחילים בדיקות איתו ולראות באמת כיוון שבכלל לא חשבנו עליו, וזה שימוש בשעורה, מאפי שעורה מקמח מלא.
אוקיי,
אנחנו גם באמת דיברנו עם חגי, והוא סיפר שממש בקרוב הוא יתחיל לעשות טסטים, ונראה, אולי עוד נמצא את עצמנו אוכלים בקרוב לחם שעורה, שעורים.
אני אשמח.
אני אשמח. דוקטור רועי בן דוד, המון המון תודה שסיפרת לנו את כל הדברים המרתקים האלה על שעורה, תודה רבה.
המון המון תודה.
תודה לכם, כל טוב.
תודה. ביי. ביי
ביי. ביי.
טוב, המוח מתפוצץ?
אני מאושרת.
מאושרת. זורחת פורחת
כמו
מאורחת.
אני מאושרת שעוד מעט אנחנו נוכל לטעום כאן לחם שעורים. אגב,
כן.
שתדע לך,
נו.
הרמב״ם דיבר על לחם שעורים.
מה אמר הרמב״ם?
הרמב״ם אמר שצריך לאכול אותו מעט, שהוא לחם שקשה לעיכול. כלומר, היום אנשים שמתמחים בתזונת הרמב״ם, למשל פרופסור חיים גמליאל, אורי מאיר צ'יזיק מדבר על זה, אז כן, אז הוא אומר, לאכול, אבל מעט.
אוקיי. רוצה לשמוע משהו הזוי?
כן.
רוצה לשמוע על שעורה וחייזרים?
בוודאי.
בוודאי, מי לא? מי לא רוצה לשמוע על שעורה? אגב, נאסא חשפו, או בכיר בנאסא לשעבר חשף, תחת שבועה, שיש חייזרים, שיש בנאסא חייזרים, שהם כבר מלא מלא שנים מתמקדים בזה, והעולם שותק.
מה?
אף אחד לא התייחס לזה.
על מה אתה מדבר?
זה קרה כבר לפני איזה שבועיים, שלושה.
מה? מה הוא אמר?
שיש אצל נאסא שרידי חייזרים, שיש מלא UFOs שהם אמיתיים, משהו פסיכי כאילו, וכל העולם כאילו המשיך הלאה.
לא המשכנו הלאה, אנחנו עסוקים בלהפגין.
אנחנו עסוקים בלהפגין, אבל כל העולם, לא רק אנחנו. אני אגיד לך מה הקטע.
אני יכול לתראה, אני חושב שזה עזוי מדי, ברגע שמספרים לך משהו שזה כמו מבחן הגורילה, שאתה מבין? אתה לא יכול לקלוט משהו שהוא כל כך לא הגיוני. כי זה כן הגיוני, זה... יש חייזרים?
יש חייזרים, ברור שיש חייזרים.
איפה מוצאים את השיירי חייזרים האלה?
הם עכשיו בנאסא, באיזה מתקן שימור.
בסדר, אבל בנאם הולך ברחוב, רואה שייר חייזר, הוא לא ישר מתקשר לנאסא. איך זה שאף ארכיאולוג ישראלי
לא... בן אדם לא מתקשר לנאסא, נאסא באים ומעלימים את הבן אדם, זה מה שקורה. ומה דעתך על זה?
שאני מתה על זה.
את מתה על זה?
כן.
למה?
כי אני אוהבת לחשוב שאנחנו לא לבד בעולם, ומגיעים אנשים ומבקרים אותנו, ואני בעיקר אוהבת כאילו שיש הוכחות שאנחנו לא התרבות הכי מפותחת בעולם, שיש תרבויות יותר מפותחות שיודעות להגיע אלינו.
אנחנו דגנרטים לגמרי,
צניעות,
מה את מדברת.
קצת צניעות.
קצת צניעות.
עכשיו, אם יש חייזרים, מאיפה הם מגיעים?
לא מפה.
אז אפשר להגיע אליהם ולגדל שם שעורה?
את רוצה זה לדעת את המקור התרבותי של החייזרים?
אני רוצה לדעת לאן אני טסה.
מעניין מה הם אוכלים, זה יותר מעניין אותי. מה אוכלים חייזרים ואיזה בירה הם שותים? ממה הם מכינים את הבירה שלהם?
וואו, כן, טוב. רצית לספר לי על
חייזרים.
חייזרים. חייזרים ושעורה.
תשמעי, כולנו מכירים את העיגולי תבועה האלה, כל הסימנים שנמצאים בכל מיני שדות תבועה.
כן.
כולם יודעים על מה אני מדבר, נכון? אני לא צריך להסביר. שדות תבועה עצומים של תירס או חיטה, או הכי נפוצים, הם שדות שעורה דווקא.
כן.
שממבט, ממעוף הציפור, מלמעלה, רואים בהם כל מיני סימנים, ציורים, אנשים ויצורים ומבנים וכל מיני כאלה, זה נראה כאילו מישהו הנדס את זה.
נכון.
ויש תיאוריה מאוד מאוד חזקה שאומרת, חייזרים באים באמצע הלילה נוחתים, עושים שומות בשדות השעורה, עושים את הצורות האלה ונעלמים. קשקוש בלבוש.
אמרת שיש חייזרים.
אבל זה לא אומר שזה קשור לחייזרים. הדבר הזה התחיל במלחמת העולם השנייה דווקא.
מה אתה אומר?
כשכוחות הברית חיפשו דרכים חכמות להעביר מסרים לטייסים שלהם, כמו הנה אזור שבטוח לנחיתה, או אזור מסוכן שיש בו הרבה כוחות זרים, או אפשר לקחת מפה אספקה, כל מיני כאלה.
מה אתה אומר?
והיו משטחים אזורים שלמים, ומסמנים כל מיני סמלים שאפשר באמת לראות מלמעלה ולהבין מה הם אומרים, כל מיני קודים. אז זה התחיל כבר ממש ממזמן, עם הזמן ההודעות סתר האלה הפכו להיות יותר ויותר מסתריות, כשהתרחקנו מהמלחמה, זה נכנס לתרבות, זה נכנס לספרים, זה נכנס לסרטים וכאלה, ואיכשהו נדבק לחייזרים.
אז זה כל ההסבר?
ועד היום אגב מתגלים כל מיני קרופ סרקלס כאלה, בכל מיני מקומות בעולם.
מה זה מתגלים? ותמיד
מתגלים, ותמיד מוצאים בסוף איזשהו ילד משועמם ושיקור שעשה אותם.
כן, כי אתה יודע, הסעוריו גדלה כל הזמן, כלומר זה צריך להיות טרי הדבר הזה.
זה קורה ביום אחד, זה הקטע. שיום אחד יש שדה שלם, מושלם ויפה, ואז למחרת יש בו הטבעה של צורה מאוד מאוד ספציפית.
הבנתי.
מהונדסת.
נחמד.
נחמד.
אז זאת נדידת החייזרים?
נדידת החייזרים.
רוצה שנספר לך על נדידת המילים?
בוודאי.
כי זה מגניב.
מגניב.
זה מאוד מאוד מגניב.
מזניב, כן.
בוא נדבר קודם כל על המילה שעורה.
אוקיי.
אין הרבה מה להגיד עליה, כי כפי שרמזנו כבר בהתחלה, או איך מבדילים בין חיטה לשעורה, אמרנו שהשעורה היא שעירה. כלומר, מקור המילה שעורה היא במילה שיער, היא באמת שעירה.
כן.
אבל אנחנו בוא נדבר שנייה על המילה שלה באנגלית.
ברלי?
ברלי.
ברלי.
באנגלית עתיקה המילה הייתה ביר או בר.
כאילו ה-B-E-A-R
כזה? B-E-R-E.
B-E-R-E. אוקיי.
אוקיי. ועד היום בסקוטלנד משתמשים במילה הזאת בדיוק כדי לתאר סוג מסוים של שעורה שגדל שם. באנגלית המודרנית המילה התפתחה לברליק, כאילו בהתחלה עשויה מברליק, כאילו עשויה מסעורה. אבל מה שמעניין זה שהמילה ביר ובירה בדרך כלל היא מבוססת לתת שעורה ושעורה. על הדמיון הזה אנחנו נדבר בפרק הבירה שמחכה לנו כנראה בעונה הבאה. על הדמיון בין המילה בירה למילה שעורה. אבל אני אוהבת מילה נוספת, המילה ברן. אסם, באנגלית, שזה מגיע מהמילה שעורה.
וואלה.
כן.
נייס.
והדבר הבא שאני רוצה לספר לך, והמוח שלך עלול להתפוצץ, לפחות שלי התפוצץ,
בתור אחת שובת מילים.
אני רוצה לדבר על המילה, לשמה התכנסנו, הרי הפרק היום כמאכל מתעסק בגריסי הפנינה.
נכון.
בוא נדבר על המילה גריסים. המילה גריסים מופיעה כבר בתלמוד, כאשר גריס זה גרעין תבועה קטוש.
גרוס.
גרוס. אוקיי? הגיוני עד כאן.
עד כאן, נורמלי לחלוטין, מוחי עדיין לא מפוצץ.
אבל איך זה שבאנגלית יש מילה שקוראים לה גריץ, שמתארת סוג של דייסה של תירס גרוס?
איך זה?
זה קצת ספוקי, נכון?
לא ממש.
אבל זה תירס, זה לא שעורה, נכון?
נכון.
מקור המילה גריץ היא במילה האנגלית הקדומה גריט. שמה פירוש המילה גריט? דגן, קטוש. אז איך זה יכול להיות שגריס וגריט לא קשור? אין שום סיכוי שזה לא קשור. זה בוודאות קשור. ובמטבח הצפון גרמני ובמטבח הדני יש עד היום מאכל שנקרא רוטגרוצה, או רוטגרוד בדנית, שזה בעצם דייסה אדומה, שהיא עשויה מפירות קיץ גרוסים, ואיזשהו דגן גרוס, שגורסים אותם ביחד, והם משלים אותם יחד עם סוכר, ונהיה דייסה מתוקה, שגם היא בסופו של דבר גריסים. ואותי זה מרגש.
נדידת המילה גריסים בעולם.
כן.
זה נחמד.
מה קדם למה?
מה קדם למה?
אני מאמינה שאנחנו קדם.
כנראה.
כן.
כי כבר הבנו.
שאנחנו קדמים לכל.
אנחנו
העם הנבחר.
מספר אחד.
אנחנו לא באמת העם הנבחר. רק אצלנו להגיד.
אנחנו הזוג, אנחנו הפודקאסט הנבחר. לא? נבחרנו פה ושם, אנחנו בוחרים בעצמנו כל יום מחדש.
אנחנו בוחרים בזוגיות שלנו כל יום מחדש.
נכון.
כן. לא התחתנו ברבנות.
עדיין. ואת חיה עם איש אחר, וגם אני.
ואני בכלל גרושה בתעודת זהות.
את גרושה.
כן.
אז אני...
אתה נשוי?
אני נשוי בתעודת זהות.
מדהים.
מבינה איזה עולם הזוי?
איזה עולם הזוי. איזה מדינה אנחנו חיים של להט"בים נשואים. וואי, 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 וואי. איזה מדינה מתקדמת.
איזה מתקדמת. עוד שנייה הכל זה יבוטל, ואני אחזור להיות רווק, והכל לשבת, אולי אפילו לא יהיה מותר לי להיכנס לאוטובוס. אין לדעת, אין לדעת. אולי יהיו לי אוטובוסים מיוחדים.
אם תיכנס לאוטובוס, תבוא, אני אשב שם
מאחורה. נשים על הגג.
ונשים אתכם תחת הגלגלים, תרסו אתכם ליתר ביטחון.
אתה רגיוני.
אבל אפשר לשבת מאחורה ביחד.
בזוגיות.
לא, זה כל המגניבים יש לי מאחורה.
זה נכון.
ואנחנו מגניבים. המגניבות. סחים, אבל מגניבים. טוב, רגע, נדדנו, ואני רוצה
שתספר לי... לא גמרנו לנדוד, לא גמרנו לנדוד.
אני רוצה שתנדוד איתי ועם השעורה ועם הציפורים.
הציפורים נודדות. כולם יודעים שהציפורים נודדות? ציפורים, כשקר להם בחורף, חפשות אזורים חמים וטובים יותר.
חוץ מאלה של עמק החולה.
שדרות שם לנצח, כיף להם. כי יש שם הכל.
כי מאכילים אותם.
הם לא צריכות כלום.
אז הם פשוט לא זזות.
וזה גם מה שעושה השעורה.
מה זאת אומרת?
שעורה היא אחד הגידולים שיש קשר כמעט סימביוטי בינם לבין ציפורים. ציפורים מסתמכות בין היתר גם על אזורים חקלאיים ויזואליים כנקודות עצירה. הם יודעות לזהות אזורים שהם כבר ראו בעבר ולחזור לנסוע דרכם. כן. נקודות ציון כאלה.
כן.
ובמיוחד הם אוהבות אזורים שמספקים להם הרבה מחסה, הרבה הגנה והרבה מזון.
אוכל.
שדות של שעורה משמשים בתהליך הזה בצורה עוד יותר מודגשת, כי הם the full package. את מבינה? הציפורים ממש ממש צריכות שפע של מזון, וכל השאריות של הדגנים שנופלים מהשעורה, והחרקים שקורים שם אחרי הקציר, וגם יש הרבה חקלאים שבחקלאות מקיימת, משאירים חלקים מהשדות שלהם דווקא בשביל חיות הבר, והיא גדלה בסנכרון כמעט מושלם לנדידת הציפורים. יש גם זנים של ציפורים שנודדות, מתזמנות הנדידה שלהם לפי עונת הקציר של השעורה, באמת, משהו פסיכי.
אני בהלם, ספר, ספר. מה זאת אומרת, הן יודעות שכאילו, אוקיי, מחר קוצרים שעורה במצרים, בואו למצרים?
הן יודעות טעונות, והן יודעות מתי פחות או יותר התקופה שבה קוצרים את השעורה, וזה כבר, את יודעת, זה כבר בתוך ה-DNA שלהם מוטמע מתי קמים והולכים, אבל זה מסונכרן עם השעורה, ושדות השעורה מספקים להם המון דברים, מעבר לאוכל, מעבר לנקודות ציון, גם הגנה מושלמת. כי ציפורים, במיוחד קטנות, יכולות להסתתר שם, כן. בין השדות, בין כל הגידולים, וממש כאילו להגן על עצמם. הן לא צריכות לפחד בלילה כשהן הולכות לישון, שמישהו יקטוף אותם ויטרוף אותם.
כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה חוכמת הטבע, כי החיטה גם היא, יש לה את ההתאמה שלה למזג האוויר, והציפורים מרגישות שמגיע הקור או מתחיל החום ובגלל זה הן נודדות, אז הגיוני שתהיה את ההתאמה הזאת בסופו של דבר.
אבל היא עובדת בצורה סימביוטית דווקא עם השעורה, ומה שמעניין, יש היום הרבה...
אתה אומר, עובדת בסימביוזה עם השעורה ולא עם החיטה, נגיד.
נכון. ויש היום הרבה ארגונים של שימור חיות בר, שעובדים ביחד עם חקלאים, כדי לפתח כל מיני שיטות שידידותיות לציפורים, כמו חריש מאוחר יותר, או אזורים ניטרליים כאלה שלא ייגעו בהם, שציפורים יכולות לשרות שם מוגנות.
אתה יודע משהו שאני קראתי במהלך התחקיר על שעורה, ולא נהניתי מהקריאה הזאת?
נו.
שעורה הרי היא מזון נהדר לציפורים. ושעורה היא גם מזון טוב מאוד לפרות, כי זה פשוט נכון. חציר.
כן.
אבל שעורה כפי שהיא, היא לא מזון כזה טוב לדגים. הגיוני, נכון? דגים חיים במים, שעורה חיה באדמה.
זה לא מותאם.
הגיוני שזה לא מותאם.
נו.
עשו כל מיני השבחות לזני שעורה.
וואלה?
והשאירו בהם את החלבון, כדי שיתאימו להזנה של סלמונים. זה לא מחריד. כי זה לא מכריד אותך לחשוב שאי שם בעולם יש חוות סלמונים שמאכילה את הדגים בשעורה. היית רוצה לאכול דג שמשהו אכל זה שעורה? נכון שלא?
זה לא כזה מטריד אותי כמו זה מטריד אותך. אני לא יודע למה את כל כך נרדעת.
כי אני חושבת שחיה צריכה לאכול מזון שמותאם לביולוגית.
והיום מתאימים את המזון ביולוגית למה שהחיה צריכה. זה מה שאמרת. מתאימים את השעורה לביולוגיה שלה.
מה, משאירים אותה בחלבון, אז בשביל זה דג צריך לאכול דבר שבכלל לא צומח בסביבת המגורים שלו?
כן, אבל סלמונים בטבע אוכלים כל מיני סרטנים וכאלה.
כן, נכון.
אי אפשר להביא כמויות כאלה לגידול הסלמונים.
בגלל זה קשה לי עם סלמונים.
סלמונים בכלל זה...
קטשנו את הסלמון.
כן, קטשנו אותו. לא עשינו פרק על סלמון, אבל עשינו פרק על פורל.
נכון.
שהוא בן דוד חביב.
שאנחנו אוהבים.
ואותו אנחנו מאוד אוהבים, ודווקא מעניין נשמע אותו.
אתמול חזרתי מהצפון, ועצרתי בחוות הפורלים.
אוללי!
וקניתי לי פורל מאושן מדהים, הם מאשנים שם פורל במקום, באישון חם. וואי, וואי, וואי.
וואי, וואי, וואי. פורל מפרגוואי.
לא הגיע לתל אביב.
מה, בדרך?
נשנשתי.
כמה קנית? כמה נשנשת?
את מה שהיה.
מה שהיה, חצי קילו, בקטנה. בקטנה, הספיק לי לשש דקות. על השעון, אפרת, אני מבין, אוקיי, מזון לדגים, בסדר, אבל מה אנחנו אוכלים מסעורה?
או, מה אנחנו מכינים מסעורה? אז הזכרנו כבר ונעשה איזשהו סדר בבלגן. רוב הסעורה שאנחנו מגדלים עבור המין האנושי, הולכת בעיקר לעולם המשקאות.
כן.
מייצרים ממנה לטת סעורה ובירה וויסקי, זה בעיקר הדברים, ואלה דברים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים יהודיים, בירה וויסקי.
כן.
גם הלטת בעצם, כי הלטת הוא בתעשיית המשקעות בסופו של דבר, מתסיסים את הסורה ונוצר לטת החיטה. אז נדבר על זה בפרק הבירה?
Mm-hmm.
אוקיי.
יש גם מי שעורה שמאוד נפוצים.
בדיוק, הדבר הבא זה מי שעורה, שמי שעורה זה משקה שפשוט משרים את השעורה, מוסיפים בדרך כלל אחר כך כל מיני נותני טעם, וזה משקה מעולה לספורטאים.
כן, דבש ולימון חומרי טעם, mm-hmm. לזה היא מתכוונת, כן.
וזה משקה מעולה לספורטאים, אני משערת שיש שם כל מיני חומצות אמינו בתוך החלבון של השעורה, שזה מה שהופך את זה לבריא.
זה לא, לא סתם זה, כן, בווימבלדון? אוקיי?
כן.
זה היה המשקה הרשמי של טורניר הטניס בווימבלדון שנים רבות, באמת. שחקנים היו שותים את זה כמו מים.
בטח זה היה המשקה הרשמי עד שפשוט חברות ספונסרים הרבה יותר גדולות.
קוקה קולה, באו, דפקו לה, כאילו, הנה, זה המשקה הבריא החדש שלכם.
אתם רוצים עם דבש? טק, קבלו טיפה דבש. בריא. יש תאי שעורה?
כן. התקלתי בזה, ואחרי שבוע שעבר שדיברנו על הקוסמת, וסיפרת לי על התאי התאים שתית אצל דקלה.
כן.
ניסיתי ככה לחכוך בדעתי, לשקול מה יותר מסקרן אותי לטעום, תאי שעורה או תאי קוסמת.
ספר לי על הממצאים ותטעם את שניהם.
א', לא טעמתי, לא טעמתי לא זה ולא זה.
כן, תאי קוסמת טעמתי נפלא, תאי שעורה לא שתיתי מי.
אני חושב שאני נוטה לכיוון הקוסמת.
בסדר.
בסדר.
בחר צד, אופרה.
לא, אבל לא, ירדנה. אבל לא טעמתי, אז אני לא יודע.
נכון, אתה ירדנה, סליחה שקראתי לך אופרה.
אה, קראת לי? חשבתי שזה הצד שאני צריך לבחור בגלך. לא. אוקיי.
בקיצור, ויש כמובן עשב שעורה, כמו עשב חיטה. יש גם עשב שעורה, מה שנקרא, לכל מי שרוצה לסבול, אפשר לסבול עוד יותר.
יש מלא דרכים.
אני לא יכולה, אני לא הצלחתי, לא הצלחתי.
וחיטה כן?
לא.
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 כלומר, דשא שישאר כאילו על הדשא.
לא מסוגלת להכניס לגוף משהו שהוא לא טעים לי בדרגה כזאת קיצונית.
אוקיי.
אז זה כל עולם המשקעות של השעורה. ואנחנו מכירים בעיקר את הגריסים. שבתוך עולם הגריסים יש שני סוגים בעצם. סוג אחד שנקרא גריסים, ואחד זה הגריסי פנינה.
כן.
הגריסים זה שעורה שהיא כן עברה קילוף מסוים. דהל ברלי בעצם, קילפו מן את הגלומה החיצונית, אבל היא עדיין דגן מלא, היא עדיין מכילה את הגרעין ואת הסובין, ולכן היא דגן מלא ונחשב בריא יותר.
כן.
מן הסתם, כמו כל דגן מלא שאתה יודע. כל הערכים הבריאותיים של הדגנים המלאים.
כן.
ויש את הסוג של הגריסי פנינה. ואפשר למצוא בסוגת, יש את שני הסוגים, יש את הגריסים ויש את גריסי הפנינה. בוא נגיד שכמפגש ראשון עם חומר הגלם, אז הגריסי פנינה הם הרבה כן. יותר קומוניקטיביים, רכים, הטקסטורה של הגריסים היא טיפה יותר רסטית, יותר טף, יותר קשה.
נכון, וגם יותר קל לבשל אותם.
את הגריסי פנינה.
כן, כי כן. התנהלות ראשונית מול חומר גלם שאתה לא מכיר. הגריסים רגילים זה כן. חומר גלם קשה, יש להם קליפה, הם צריכים הרבה מאוד זמן בישול, הם צריכים הרבה מאוד מים, הם צריכים התייחסות.
הם בדרך כלל צריכים אפילו שיוסיפו להם מים.
אחרי הבישול, כאילו, הם שותים.
הם לא מפסיקים לשתות. הם גם, אתה יודע מה, גם הגריסים וגם הגריסי פנינה, גם לא מפסיקים לשתות מים במקרר.
זה סוג של המתנה שלא מפסיקה לתת, נכון? זה נס קד השמן, לא משנה כמה מים תתני לו, הוא ישתה.
כן, אתה יוצא רק עם גריסים, או תבשיל עם גריסים, למחרת נשאר משהו שמת במקרר, למחרת הוציא, יש יציקה. אתה לא יכול לחמם את זה במיקרו, אתה יכול, אבל זה יציקה. עדיף פשוט לשים את הסיר עוד פעם על הקיריים ולהוסיף נוזלים.
ומה שמדהים זה שהטעם לא משתנה הרבה פעמים. גם אם הוספת מלא נוזלים, כמעט, לא יודע מה, עוד 50% נוזלים, הטעם יישאר טעים.
כן.
נחמד.
וגם עדיין תישאר הנגיסות הכיפית הזאת.
כן.
אז מסעורה אפשר לעשות מספר דברים. כמובן שאפשר לעשות מן הקמח, ובמדינות קרות, למשל באנגליה יש לחם סעורה, בקרוב, כשיתחילו, כפי שדיברנו מקודם עם רועי בן דוד, יתחילו לעשות ניסויים באפיית לחם סעורים גם פה בארץ, אז אולי גם פה נפגוש את הלחם סעורה. ולכן מה שאנחנו בעיקר פוגשים בצלחות, זה את הגריסים.
טום, טום.
זה מוזיקה דרמטית, אבל אתה יכול.
זה קצת דרמטי, כי גריסים זה מזון דרמטי בעיניי.
זה מזון דרמטי, כי מה זה בעצם גריסים? יש את השעורה הכלופה, הדהלד ברלי בעצם, שזה שעורה שקילפו ממנה את הגלומה החיצונית, את הקליפה החיצונית, אבל היא עדיין דגן מלא, היא עדיין מכילה את הגרעין ואת הסובין. הגריסי פנינה זה אותה שעורה כלופה, אבל היא עברה עוד תהליך של שטיפה בקיטור כדי להסיר את הסובין, ועברה תהליך של שיוף ממש, כדי להפוך לפנינה. וזה אומר שהיא קצת פחות מזינה, אבל היא הרבה יותר קלה לעיכול, והיא הרבה יותר טעימה. ואת הפנינים האלה אפשר לצרוך או כמו שהם, כלומר שלמות לחלוטין, או ששוברים אותם עוד יותר ליצירת גריסים יותר קטנים.
גריסי פנינה.
גריסי גריסים, או ממש ליצירת פלייקים כמו קוואקר, אפשר גם ממש לייצר מזה פלייקים של קוואקר.
כן, משותחים, כן.
כן, כמו שיבולת שואל.
לבישול מהיר.
כן.
כן.
גם אגב את קמח השעורים, אפשר לייצר או קמח שעורים מלא, או קמח שמבוסס על הגריסים, ואז הוא בעצם קמח הרבה יותר קל לעיכול. אבל זה טעים, זה אולי לא מלא, אבל זה נורא 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 טעים.
אפשר לדבר על המלך של מאכלי הגריסים?
הקרופניק.
המרק הקרופניק הנפלא, שאני כל נים בגופי אומר לי לא, לא, אתה לא אוהב.
למה?
אבל אני מת על זה.
למה אתה לא רוצה לאכול?
כי אני לא אוהב מאכלי יהדות אשכנז. את כן. אני אוהב כבד קצוץ, זהו. את הגפילד הפיש של סבתא שלי שהייתה עושה אותו מעוף. אבל מרק רופניק, וואי, בא לי שיהיה חורף.
כן, יושבים לנו באוגוסט באולפן ואורגים למרק רופניק. תפתחו מזגן.
לטובת מאזיננו שלא מהעדות הנכונות.
אנחנו לא מהעדות הנכונות, סליחה.
אבל בהתייחס לקרופניק, הם לא מהעדות הנכונות, כי לא זכו. קרופניק זה מרק של גריסים, גריסי פנינה, פטריות, תפוח אדמה, ואיזשהו נתח של בשר, לא תמיד שמים בשר, אבל אפשר לשים בשר. זה מתבשל הרבה הרבה זמן, והוא נורא מסמיך מהגריסים.
כן.
ואני לא יכול להסביר, זה איזשהו שילוב נורא נורא טעים, נורא נורא מנחם, אבל גם...
ומסביע.
אבל גם נורא נורא כיפי. יש בגריסים, הטקסטורה הזאת, יש משהו ש... הוא נורא נעים לאכילה, זה לא כמו מרק עם אורז,
נכון.
זה לא כמו מרק עם חיטה, וזה לא משנה מה תזרקי במרק, גם קטניות וכאלה, לא תגיד למרקם הזה, זה כל כך מנחם, זה כל כך מלטף, זה כל כך משמח.
אני חושבת...
ועם הפטריות.
עם הפטריות. קודם כל, אני אגב שמה בזה גם שורש פטרוזיליה ושורש סלרי.
הוא נהדר. נהדר!
נהדר! וגם גזר, כאילו בבסיס זה בעצם סוג של מרק ירקות, אבל עם הרבה מאוד פטריות.
כן.
כאילו תעמיסו איזה פטריות שמצאתם הכי כיף זה שאם נגיד בחורף הולכים ללקט עם מישהו שיודע ליקוטים, אז כאילו אחר כך לשים בפנים גם פטריות מלוקטות שהן מאוד מאוד עזות טעם. אני כן תמיד מעשירה את זה גם בפטריות מיובשות קצת. חייבים.
טעים.
קטעים. ואני חושבת שאני יודעת מה אתה אוהב במאכל הזה. יש בו איזושהי זהות טקסטורלית בין הפטריות לבין הגריסים. כלומר, גריסים זה, לא משנה כמה שעות תבשל אותם, נשארת להם נגיסות מסוימת, שהיא קרנץ' מהמם. אתה בן אדם שמאוד מאוד אוהב קרנץ', ובגריסים יש קרנצ'יות מסוימת. גם כשהם רכים, יש בהם נגיסות אל דנטית, כיפית, כמו ריזוטו שבושה לאילה ולאילה.
אני לא יודע אם זה הטקסטורה באמת, את יותר כאילו חיה את הטקסטורה מאשר, אני חיה את הטעמים, אבל אני חושב שזה משהו, דמיינו לכם את המרק פטריות הכי מנחם וקרמי ונהדר שאתם יכולים, ואז משהו בגריסים שם מספק עוד שכבה. אבל עוד שכבה של טעם.
אני אגיד לך רק מה הבעיה היחידה.
וקרמיות, קרמיות, הוא נותן קרמיות אחרת. זה לא קרמיות של קמח, זה לא קרמיות של...
כן, זה סמיכות אחרת.
שמנת.
זה הופך לנזיד.
נזיד.
אני חושבת גם המילה נזיד היא נורא כיפית.
כן.
נזיד זה מילה טעימה ומחממת וביתית.
יוח, בא לי מרק קרופניק. ומה הכי חשוב במרק קרופניק?
מה?
לחם שחור בצד עם גוש...
מה?
של חמה.
אתה אוכל את הקרופניק עם עוד פחממה?
אחותי. טורף, מה זה אוכל? בולע, לא גם.
אלם.
לחם שחור או סיק כזה?
כן.
שכבה, באובי, נגיד פי שתיים או שלוש מהלחם של חמאה. מלח?
וואו, לא, אצלנו לא אוכלים את זה עם...
איתי, תנמיך את המזגן שיהיה פה כפור, שיתאים לי לאווירה.
אז אני אגיד לך מה הבא היחידה עם הרק רופניק.
נו.
הגריסים מאוד מתנפחות במהלך הבישול.
וגם בבטן, כן.
למה בבטן?
קצת, כן.
עושה לך בעוד בבטן, גריסים?
לא, לא, יציקה אבל. זה כאילו יושב.
פשוט צריך לשים הרבה נוזלים.
כן.
אז הבעיה במרק קרופניק שלא צריך כל כך הרבה גריסים, כלומר, תשים חצי כוס גריסים בסיר, זה מספיק. תשים כוס אם אתה ממש רוצה, או שזה סיר מאוד גדול, או שאתה ממש רוצה שזה יהיה על גבול הריזוטוי, אוקיי?
כן.
בעצם מרק קרופניק זה הריזוטו של הפולנים, זה מה שזה.
נכון.
וואו.
זה דומה, כן.
כן. לא משנה, אז הבעיה שלא צריך הרבה גריסים, ואז כמה כבר חורף יש לנו בארץ, אין לנו מספיק חורף בארץ, ותמיד אני מסיימת את החורף עם גריסים בארון. וכאן אנחנו צריכים לדבר על מה אפשר לעשות עם גריסים. בתקופת הקיץ, א', כי קיץ בחוץ, פתח חלון, קיץ, זה לא הולך להשתנות בשלושה חודשים הקרובים, איך לא נסתכל על זה. ודבר שני, אנחנו לא רוצים שהדגנים שלנו, כמו גם הקטניות שלנו, ישרצו בארון עכשיו שנה שלמה עד החורף הבא. כי הם צריכים להיות טריים. אנחנו כל תוכנית בעונה הזאת מדברים על חשיבות הטריות של הדגנים והקטניות בשביל להיות טעימים. אז חייבים להביא פתרונות למתכוני קיץ עם גריסים.
יש לי מתכון שהוא סופר חורפי,
כן.
אבל הוא טעים בכל מצב, והוא לא באמת חורפי.
הוא לא באמת חורפי?
הוא כאילו חורפי בתיאוריה, כי בישול ארוך זה חורפי.
כן.
אבל בישול ארוך לא חייב להיות חורפי, אם התוצאה שמתקבלת היא כלילה וטעימה נורא.
נכון, נכון. מה אתה עושה?
אני פעם אחת הכנתי משהו ש... כאילו, בפעם הראשונה כשהכנתי, את לוקחת גריסים, מבשלת אותם בסיר מים,
כן.
ושמה עצם, עם מח עצם כזה, אבל את העצם עם המח בפנים.
Mm-hmm.
ומה שקרה, זה שאני שמתי את זה בתנור, ושכחתי את זה, על חום נמוך. Okay. רציתי לבשל את זה שעתיים כזה,
okay.
שכחתי את זה, שכחתי את זה לילה.
אוקיי. Okay. לילה של מח עצם וגריסים בתנור? אתה יודע איך קוראים לזה בעברית?
לא, זה לא חמין.
למה לא?
כי זה רק מח עצם, מים וגריסים.
אוקיי.
Okay. אין שם את כל המסביבים.
גריסים של בית עני.
וואו, זה טעים. זה טעים.
נשמע מעולה.
זה טעים, זה, וזה שונה, זה לא, אתם מדמיינים, אוקיי, חמין, זה לא יוצא בטעם של חמין. משהו בשומניות של המח עצם שמתפרק שם, והוא כן. נותן איזשהו טעם, איזושהי שכבה ואת הזה, והגריסים שומרים על הצורה שלהם, כמו שאמרת, הם לא נעים אחרים, הם לא נעים גבץ,
כן.
הם לא נעים מרק, הם נעים גריסים.
יו, לך בא לי חמין, אלוהים, הרגת אותי, עכשיו יו, בא לי כל כך, כאילו פאקינג אוגוסט בא לי חמין, אני הולכת לעשות חמין.
מה את עושה?
אני עכשיו אומרת לך, הנה, אני לא יודעת באמת? מה לעשות עם הגריסים שיש לי בארון, אני יודעת עכשיו מה אני עושה איתם.
חמין.
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 משפחת אנזל סמדר.
תשב בשבת ותאכל חמין.
לא, תקשיב.
נו.
בא לי. בשר טוב. אני אגיד לך גם משהו מאוד חשוב בחמין. דיברנו על זה בפרק החמין. אם אתם שמים גריסים בחמין, זה צריך להיות בסקית נפרדת. אני לא אוהבת שזה מתערבב. עם השווית למשל, ועם התפוחי אדמה, אני אוהבת שיש גריסי פנינה בנפרד.
לא נוגע בצלחת.
כל דבר בנפרד אני אוהבת. אני לא אוהבת שעושים סלט מהכל, סלט חמין כזה. אבל עדיין לא פתרת לי את שאלת ה...
קיץ.
רגע. אתה יודע מה, אולי כן פתרת, התבשיל כל הלילה הזה שלך.
כן.
אפשר נגיד לאכול אותו לא בטמפרטורת חדר, והוא לא חייב להיות לוהט.
לא, ממש לא.
הוא לא חייב, כי לוהט הוא יחמם.
לא.
אפשר גם אחר כך, אחרי שמוציאים אותו מהתנור, לפזר עליו, הייתי מפזרת עליו גרמולטה. מלא פטרוזיליה, גרידת לימון, שום. זה היה כזה מקליל את זה לגמרי.
וואי.
אולי אפילו סוחטת על זה לימון.
וואו.
בא לי כל כך. וואו.
שומעים את הזקפה שנהייתי פה מהסיפור הזה? יואו. עכשיו יגידו אנשים, מה הם כל כך מתרגשים? כולם גריסים כאילו, מה עובר עליהם?
מה, אני מצליחה לדמיין את הטעם, זה היסטריה.
יואו, זה נפלא, זה נפלא. מה את עושה עם גריסים? בואי.
חוזרת הביתה, לוקחת מח עצם, שמה בתנור, ניפגש מחר. אני לא, זה בדיוק הסיבה שכל כך שמחתי שיש את הפרק הזה, כי אני באמת חוץ ממרק קרופניק, או כל מרק אחר בחורף שאני דוחפתי עליו גריסים, וחמין, אני לא משתמשת בגריסים בתקופת הקיץ. ולכן שריינתי את חברתנו, את אורלי פלי ברונשטיין, שהיא גם אלופת דגנים וקטניות, היא הרי מפתחת מתכונים לסוגת כבר איזה כמעט 20 שנה או משהו כזה.
מיליון שנה.
מיליון שנה.
לא נחשוף את...
והיא, אני קצת תחקרתי אותה, יש לה מתכוני גריסים לקיץ. בוא נעלה אותה.
הלו, הלו, הלו.
שלומי.
מה העניינים?
אז שלום לאורלי, מה שלומך?
איך אתם?
אנחנו מעולה. את יודעת שאת אחת ממפתחות המתכונים, אני חושב שהכי הכרתי את שמה לפני שנכנסתי בכלל לעולם הזה.
נכון.
נכון?
את
מעמודי התווך.
מעמודי התווך, מי שלא...
של מפתחי מתכונים.
מי שלא הכיר את מגזין על השולחן, לא יכול להבין את כמות המתכונים שהגברת אורלי פלי ברונשטיין פיתחה בחייה.
כן, זה פשוט אוצר.
והדיוק. והדיוק בהם.
אוי, תמשיכי.
אני ממשיכה.
לא, הבאתי שזה באמת, כן, זה מקצוע שהלך להשתחרר עם השנים, אבל אני עושה אותו כבר המון המון שנים. וזה באמת מין, הופך את זה למין משהו כזה שאנשים אומרים לי, עשיתי את העוגת שוקולד שלך. ובטוחים שאני יודעת על מה הם מתכוונים.
כן.
אחת מ-600 שהיו מלפני 20 שנה.
תנו לי סיון רגע.
עכשיו תקשיבי, אנחנו, לוקסי ואני פה בבעיה. יושבים לנו באולפן, מריירים על חמין, פתחנו מזגן על 13 מעלות בערך, ואנחנו רק מחכים שיגיע החורף. העניין הוא שבין חמין... זהו, העניין הוא שבין חמין לחמין, או בין מרק קרופניק למרק קרופניק, יש 10 חודשי קיץ. וצריך למצוא פתרון לגריסים שבמזווה, כי אנחנו רוצים שהם יישמרו טריים. אז אמרנו שנתקשר אלייך, ואת תצילי אותנו.
בכיף גדול. האמת היא שהגריסים... זה באמת חומר גלם שכאילו, לא יודעת, נשאר ככה במעבה המזווה.
נכון.
כאילו, נכון.
שוכחים אותו שמה בין חורף לחורף, וחבל, כי אפשר לתת איתו המון דברים.
אבל לא את, כי אני זוכר שדיברתי איתך על גריסים, ומה היה המשפט? מה אמרת? אמרת איזה משהו שאני אמרתי, אני חייב לרשום את זה, אבל הייתי בנהיגה. אני מאוד אוהבת, מה אמרת?
אמרתי לך שיש לי קטע עם דברים קטנטנים, עם כאילו, עם תירורים כאלה, כמו קרמבל, תחשוב, כל הדגנים האלה, וכל הגרגירים והזרעים, זה משהו שכיף לאכול.
אני יש לי קטע עם גרגירים,
זה משהו. נכון, יש לי קטע עם גרגירים, זה היה המשפט.
נכון.
שם נקרפתי, ואז אמרתי לך שזה כמו קונפטי.
נכון.
זה מוסיף המון.
זה מגניב לי.
אז גם הגריסים שאפשר להוסיף אותם לכל כך הרבה מאכלים, ובאמת ליהנות מהכל הטוב שיש בהם, כי יש בהם ממש ממש הרבה מאוד דברים טובים. כלומר, כל דבר שעושה עם, לא משנה אם זה בורגול, פתיתים, אורז או חיטה, או פריקים לצורך העניין, עם כל הדברים האלה אפשר להחליף גריסים. רק מה מרוויחים? לעומת האחרים, שהגריסים, האינדקס גליקים שלהם נמוך, ואז אתה מרגיש שווה הרבה יותר זמן, הגוף לוקח לו יותר זמן לפרק את זה, ושמחה גדולה, מרוויחים את זה על המון דברים.
זה נכון.
כל מי שיש לו בעיות עם דגנים,
כן.
שלא אוכל, לא משנה סכרתיים, או אנשים עם בעיות שונות אחרות, זה ממש נותן מענה מצוין לזה. ואני מכינה מזה כל מיני סוגים של סלטים, כמו טבולה לצורך העניין,
אוקיי.
או למשל, כמו שאני מכינה פתיתים אדומים, אז אני אעשה אותו דבר עם גריסים, כלומר אני מתחילה עם בצל, מתגנת אותו עם שום, מוסיפה פפריקה, רסק עגבניות, כלומר קודם את הגריסים, פפריקה, רסק עגבניות, מוסיפה הרבה מים, כי זה צריך הרבה זמן שהוא יותר מאשר אורז או פתיתים.
כן.
זה יוצא מאכל באמת סופר טעים, וממש ממש כיף לאכילה, וגם יושב כזה נעים בבטן, ואין את הקטע הזה שאחרי שעתיים כבר רעבים. ממש.
וואלה.
אתם צריכים לנסות את זה.
לא.
ממש לוקח לזה יותר זמן.
גריסים במקום פתיתים, נשמע לי אדיר. למה לא?
אני תוהה אם צריך לספר לילדים שהחלפנו את הפתיתים בגריסים.
הם לא ידעו.
חייבים.
חייבים.
כי זה לא אותו דבר.
כן. לא, אבל אם אני אבשל את הגריסים מלא זמן.
לא, אבל אפשר לתת לזה איזה שם מגניב, ולהגיד להם, זה פתיתים של גדולים או משהו. אני לא יודע איך עובדים על ילדים, כן? אבל...
אמרתי לך, לנורי אני אמכור את זה בתור ריזוטו של פולנים.
והוא יקנה.
הוא יקנה.
נכון. תשמעי, ריזוטו של גריסי פנינה זה לחלוטין ריזוטו של פולנים. לראיה, הרבה פעמים שאני עושה באמת קרוקניק, ובאיזשהו שלב אם זה עומד במקרר, זה כאילו הולך ומסמיך ומסמיך, שכבר אין מרק בעצם.
נכון.
זה בדיוק יוצא זה. זה ממש לגמרי יוצא ריזוטו הכי מפנק וקרמי, ביכולת שלהם כזה ליצור את הקרמיות הזאת, את השכבה הזאת שעוטפת אותם, היא מדהימה.
כן.
בשביל, באורז את צריכה לשים המון המון שמעה ושמנת בשביל להגיע לאותו הצורה.
תגידי, אבל אם נגיד אני באמת הולכת על פתיתים אדומים אבל מגריסים, כמה זמן אני צריכה לבשל את הגריסים בסיפור הזה בשביל שיהיו?
זה שונה בין... פנינה לרגילים, כן? גריסים השלמים, לא הפנינה, הם גם יותר בריאים, וגם לוקח את זה יותר זמן להתבשל.
כן.
להשרות קודם, ואז זה מקצר מאוד את הבישול. ואז אחרי שהם משרים, אז אותם, זה תלוי כמה זמן משרים, אבל זה ייקח 40 דקות, אני מעריכה, משהו כזה. עד שזה מתרקח.
זה גריסים רגילים, לא גריסי פנינה.
לא, הם רק גריסי פנינה.
לא, אני חושב, מה שאני התכוונתי זה שבגריסי פנינה לא חייבים להשרות. בגריסים הרגילים חייבים להשרות כדי לקצר את התאריך. זה בדיוק ההבדל. כי גריסי הפנינה יכולים להתבשל הרבה יותר מהר, ועוד פעם זה גם נורא קשור איזה בישול, אם אתה מכניס את זה למים רותחים, או מוסיף לזה מים קרים.
איך את אוהבת?
אני, את האמת, הכי אוהבת לבשל אותם קודם כל במים עד שהם נכנעים לי. ואז אני עושה איתם מה שבא לי. או שאני מכינה מהם סלט, או שאני יוצרת איזשהו סוג של פילף.
בעצם?
כלומר, מתחילה כמו בפתיתים אדומים. אבל בסופו של דבר, אני כאילו, בגלל שאני בן אדם שקשה לו לפעמים לזכור להשרות וכל זה, כאילו, זה במקום ההשריה, זה פשוט בישול כזה שגורם להם קרדיט בסוף. אבל אם יש זמן ומשרים, אז אפשר לגשת לבישול מיד, בלי הקדמות.
אז את בעצם מתייחסת אליהם כמו לקטניות.
כן, ממש.
ממש.
בלת, יש בזה משהו, נכון, נכון.
איזה קטע.
אני ממש נאלצת להסכים איתך.
כן, אני לא היה עולה על דעתי להשרות את הגריסים.
כן, אבל אורלי,
מה לעשות? השלמים חייבים, כי אם לא את ממוצאת את עצמך, יש לי גם מבשלת הרבה זמן, וגם כל הזמן צריכה לתדלק בעוד מים. כאילו, מה, כן. עוד פעם זה נגמר? עוד פעם. כן, עוד פעם. הרי זה הסיפור עם מחמין. בין אנשים שאומרים שכל הלילה הם כל הזמן בדקו, וכל הזמן זה, אם משרים את הכל כמו שצריך, לא צריך כל הלילה לבדוק.
מחמין, כן.
הם כבר שתו. הם כבר שתו את כל מה שהם רוצים לשתות. הם כבר מסתולים. באמת.
אני אומרת לך שאני בודקת כל הלילה, כאילו מה שלום החמין, רק כדי שיהיה לי תירוץ לטעום אחת לשעה.
בדיוק.
ואז בארבע בבוקר לרדת על כל הקישקה ולקום בבוקר ולהגיד, אוי, הקישקה שהוא התפרק, לא נשאר. הוא התפרק, לא נשאר קישקה, הוא נטמע בתוך החמין, עם אחלה הכל.
וואו.
חשפת את עצמך, את צריכה עכשיו להשכיח את זה מכולם.
אני יכולה להבטיח לך שבני משפחתי, a.k.a. אור, נורי ועומרי, אינם מאזינים לפודקאסט.
בעדיקות.
הם אינם מאדיקים בעדיקות. לא אכפת להם מה אני אומרת כאן, כלום הם לא מקשיבים לי. ירדתי שבוע שעבר בפרק קוסמת על עומרי, כלום. תגובה לא קיבלתי. הבן אדם עדיין נכנס איתי כל לילה למיטה, מחייך, לא ברור איך.
לא מבין מה קורה פה.
הולך ברחוב עם מול אנשי אוכל, אנשים מחייכים עליו ואומרים, דג מקולקל. והוא לא מבין מה מדברים איתו.
יפה, אז את מה שנקרא, ידעת ממי לבחור.
אני בסייף
זון. כן, זה אזור מוגן.
זה הסוד.
הסוד שלי, של לוקסי ועוד 30,000 איש.
כן. אולי, אז רגע.
לא, הסוד זה לדעת לי מי להיות.
זה מהצד השני.
מה התחל כל זה
איתך,
כן.
אז בואי נחשוב שנייה, מה עושים עם זה באמת בקיץ? אוקיי, יש לנו גריסים, נגיד יש לנו גריסי פנינה מבושלים, אבל טבולה זה דבר אחד, אבל איזה עוד רעיונות אפשר לעשות איתם?
כל הקערות הכי נחשבות עכשיו שעושים יובר חי, המילה.
פוקה כזה?
כן, פוקה.
מה?
בוודאי, כשיש לך אדם מבושל, אתה מוסיף את זה, ירקות כאלה, ירקות אחרים, חלק מעודים, חלק מוחמצים, זה הדגן שלך בתוך הצלחת. וואו. זה מעולה.
כי
ברגע שיש לזה רוטב טוב, אתה משחק אותה.
זה פוקה של פולנים.
לא, ממש לא של פולנים.
לא, אם את לוקחת, מוציאה את האורז, שמה גריסים.
זה לא של פולנים, מה פתאום? זה אנשים שרוצים לאכול טוב ובריא.
אוקיי.
תשנן את זה עד שתאמין לזה.
את אומרת מספיק פעמים, תגיד איזה זה יקרה.
לא, אני חושב שאני עושה את זה, כאילו.
כן?
באמת, אני לא אומר מה. אני אוכלת את זה לשם עם מלא 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 קיני מדורר, או כזה חתוך דק, ממלא לימון ושמיר, וזה טעים בטירוף. יש גם את כל מה שקשור לעולם המתוקים, או יש קינוחים, שבעיניי זה לא משהו שאני באמת אוכלת כקינוח, זה יותר כמו ארוחה קלה או ארוחת בוקר, שזה כל הסוגים של הביתות קרות שאפשר לעשות מזה.
ביתות קרות.
בעיקרון, מהגריסים, כן, מהגריסים עושים, יש מאכל בכל מיני עדות, כל מיני שמות שונים, אבל בלילה או ארוסה, או יש כל מיני שמות בקיצור, וזה, מכינים את זה כשלתינוק בוקעת שן ראשונה.
וואלה.
שמחה גדולה במשפחה, מכינים את זה, זה מתבשל פשוט, בהתחלה מתחילים עם מים, כדי עוד פעם להכניע אותה, ואז עם חלב וסוכר, מוסיפים למוצים צינוקים, כי נמון, דברים מהסוג הזה, כל המשפחה חוגגת את זה שהילד יצא לו שן ראשונה.
מזל טוב.
וזה משהו שהוא ממש ממש רואים אותו בכל עדות הבלקן, וגם צפון אפריקה, חלב, ממש, זה ממש גורף כזה.
בלילה?
בלילה יש לזה עוד שמות, אני פשוט מנסה להיזכר, כי יש לזה כמה שמות באמת. גם בלילה זה גם מאכל כזה עם חומוס, ועוד כל מיני דברים, שמות הרבה פעמים הם כאלה צולבים, מעדה אחת לעדה אחרת, זה יכול להיות משהו אחר כמו הריש העוגה והריש הממח, אז יש הרבה כאלה. מין, בסופו של דבר, זה משהו מתוק, שוכנו את קר ולא חם, והוא ממש טעים ומזין, וכיף כזה לאכול את זה. אני למשל הרבה פעמים מוסיפה, לא שמה ממש סוכר, אבל אני שמה, נגיד, קצת מייפל או משהו כזה, וזה נהיה עם גודל צומקים, ממש ממש טעים. ממש כיף כזה לאכילה. כן, מאוד.
כן, זה כמו כזה, אתה יודע, שמשרים צ'יה. ואז מתקבל הטקסטורה בעצם, אוכלים את זה קר.
פודינג כזה, ממש פודינגי.
כן,
נייס. פודינגי כזה. כמו שעושים השורה, השורה, זאת המילה, השורה.
השורה.
אוקיי.
יפה.
בקיצור, באמת, בעיניי הגדולה של הדבר הזה, זה שהוא באמת שם בכיס קטן את יתר הגרגירים מבחינה תזונתית. ובטעם הוא לא שונה מהם בהרבה. גם לגרגיר חיטה, אין טעם בפני עצמו משהו שתדעת, שעל זה בונים את כל המנה. אבל עם עוד תוספות ועוד רטבים ועוד דברים, תתקבל משהו טעים ומזין. שווה לקחת אותם, את הגריסים, ולא את הגרגירי חיטה, כי הם הרבה יותר בריאים.
יותר עדיף.
בקיצור, קנבס שאפשר להספיק בו הרבה מאוד טעמים, ויותר בריאים מאחרים. נהדר?
נכון.
יפה.
טעים גם עם מלפפונים ויוגורט, וכזה מין סוג של תזיק, זה טעים עם הרבה דברים, באמת.
מהמם.
אורלי פלי ברונשטיין, תודה רבה רבה.
המון המון תודה.
בכיף.
שיהיה לך קיץ נעים, אנחנו הולכים לאכול גריסים קרים.
יאללה.
יאללה, ביי.
ביי.
טוב, אז אי אפשר להגיד שעכשיו אין לנו רעיונות למה אפשר לעשות עם גריסים בקיץ.
טבולה, במיוחד מוצא חן בעיניי.
זה, אבל אני חייבת להגיד שדווקא זה כן מאוד הגיוני, כי דיברנו על זה כמעט בכל פרק של דגנים. אפשר לבשל קינוע וחיטה ובורגול וגריסים, ופשוט לטבל כל אחד בצורה של טבולה. טבולה אוהבת כל גרגר שהוא.
נכון, אבל מה שאורלי אמרה, ונכון, הגריסים אלה הם טעם אופייני מאוד ספציפית, תעצמי עיניים, טעם של גריסים. בניגוד לקינוע, כן. בניגוד לקוסמת, כן. או כל מיני כאלה.
כן, יש להם טקסטורה.
כן, אז ממש נחמד.
כן.
אהבתי.
אהדתי.
חיבבתי.
חברים יקרים, אנחנו סיימנו להיום. אנחנו מקווים שנתנו לכם המון רעיונות והמון ידע על מה אפשר לעשות עם גריסים, וגם הרבה מחשבות על שעורה ועל עולם הולך ונעלם, עולם הולך וחוזר, על דברים שיוצאים לנו מהצלחות ודברים שאולי יחזרו. עד השבוע הבא, אנחנו נגיד לכם, יאללה ביי.
יאללה ביי.